אז דיברנו, הזכרנו שתינו אתמול גם את הנושא של נוכחות וגם את הכאן ועכשיו ואת החזרה המתמדת שאנחנו כמו באופן כמעט שלפעמים מרגיש סיזיפי שוב ושוב 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 התנועה הזאת של חזרה חזרה. נדמה לפעמים שהמדיטציה בעצם רוב מה שקורה בה, נכון, זה חזרה. חזרה. וכדי שיהיה לנו לאן לחזור, קצת בשונה ממה שסיפרתי לכם על הריטריט הראשון שלי, שפשוט אמרו, זהו, שבו. אז אנחנו כן נותנים לתשומת הלב שנוטה לנדוד, כן נותנים לה לאן לחזור. אומרים לה, הנה בואי תחזרי למשהו מוגדר, לעוגן. נכון, ספינה שמטלטלת על גלי הים, כשהמים סוערים, מה היא עושה? היא מטילה עוגן. אז העוגן שלנו, אני מחייכת כי אני נזכרת בריטריט שהשתמשנו הרבה במילה עוגן, וממש ככה לקראת סוף הריטריט ניגשת אליי, מישהי מהמשתתפות ואומרת, אני לא מדברת עברית כל כך טוב, מה זה המילה הזאת שאתם כל הזמן משתמשים בה, חוקן, חוקן? אז העוגן שלנו, העוגן, הגוף והנשימה. הגוף תמיד כאן. והנשימה תמיד כאן, אי אפשר לנשום בעבר, אי אפשר לנשום בעתיד. לפעמים הנשימה לחלקנו מרגישה חמקמקה קצת, קצת קשה עדיין לתפוס אותה, אז כל הגוף יכול להיות העוגן שאליו נחזור, או מקום מסוים בגוף, כמו המגע של הישבן עם הכיסא, או הקרית. זה עוגן מאוד, אפשר להגיד, יש שם תחושות, אני מרגישה, אני יודעת, יש לאן לחזור. או הנשימה, אם זה באזור הבטן, או באזור בית החזה, או בכל מקום אחר בגוף, שבה היא מורגשת, שהיא הכי נגישה לנו, מורגשת הכי בקלות, ושאפשר בקלות יחסית לעקוב עם תשומת הלב שלנו, אחרי השאיפה פנימה והנשיפה החוצה. וכמו שאלה הנחתה אתמול, אפשר לשים לב עם הנשימה, אפשר להביא עניין וסקרנות למפגש הזה, אז אפשר לשים לב עם הנשימה קצרה או ארוכה, אפשר לשים לב אם היא עמוקה או שטחית, אפשר לשים לב אם היא מהירה או איטית, גסה או מעודנת, קלה או מאומצת. אפשר להתחיל לשים לב ולהתעניין ולהתקרב ברזולוציות יותר ויותר קטנות אל הנשימה, אל החוויה. כן? וכל זה למען מה? מה הטעם בלחזור שוב ושוב? מכירות את זה שיש לנו לפעמים כל מיני החלטות מאוד טובות ורעיונות מאוד טובים, ואנחנו, ומובן לנו הרציונל למה לעשות את זה, כמו לאכול יותר בריא, או לעשות פעילות גופנית, או לעשות מדיטציה. והכל נורא make sense עד שזה נהיה נורא קשה. ואז פתאום רגע, בשביל מה? נכון? אז אני אדבר קצת על בשביל מה. אנחנו בעצם, כאן אנחנו כמו מחדדים את העפרונות. ואנחנו רוצות התודעה, אני אגיד את זה אחרת. בתודעה שלנו יש הרבה סבל, הרבה דוקה, הרבה אי-נחת. והאופן שאפשר לבחון את מה גורם לנו אי-נחת, זה על ידי התבוננות בתודעה. גם מה גורם לנו אי-נחת, או קושי, או סבל, בשביל להביא לזה שינוי. בשביל שלא יהיה לנו, בשביל להפחית, או במילים של הדרך הבודיסטית, לשים קץ לאי-נחת. וגם לשים לב מה מעורר נחת. מה מעורר סביעות רצון בתודעה? מה מעורר לא דוקה אלא סוכה? ואת זה לטפח. אז בשביל לשים לב מה קורה בתודעה ולא להיסחף לתוך מים אחורים ובוץ איך נקרא, עדשות של משקפיים אחורות שאי אפשר לראות דרכן צלול, בשביל שנוכל להתבונן בתודעה באופן מיטיב, אנחנו צריכים שהעדשות האלה יהיו נקיות. כמו להרכיב משקפיים, מי שיש לה משקפיים יכולה להזדהות, ולפעמים הם מתמלאים מדים, אנחנו רוצים להסיר את המשקפיים וככה להוציא איזה מין בד רך כזה ולשפשף ולנקות את העדים, נכון? זה מה שאנחנו עושות ועושים כאן. אנחנו מצלילים את המבט. במסורת משתמשים בדימוי של אגם, שכשהמים, כשיש רוח והמים סוערים, אז הוא לא צלול, המים אחורים, ואי אפשר להסתכל פנימה ולראות את קרקעית האגם. לאט לאט כשהרוח שוכחת, המים נהיים צלולים. ואז אפשר להסתכל בקרקעית האגם, ולראות את הבבואה שלנו, בלי העיוותים. ואז אפשר לראות על קרקעית האגם, כל מה שמונח שם. את הדפוסים, את ההרגלים, את הנטיות האוטומטיות. ואז אפשר להביא שינוי. השינוי הזה הוא יכול אחר כך ללוות אותנו בחיי היומיום. והאימון התודעתי בלהיות בנוכחות מאפשר לנו גם בחיי היומיום להיות יותר ויותר בנוכחות לחיינו. למה קורה בתוכי, איזה תגובות אוטומטיות עולות בי, איך אפשר להביא שינוי ואיך אפשר שהחיים שלי יהיו יותר קלים, יותר שמחים, יותר רגועים. איך אני אהיה יותר רגועה בחיים הלא שקטים ובחיים הסוערים האלה. אבל איך אנחנו נוכל לפגוש עם יותר יציבות, פחות להתערער, פחות להגיב באופן אוטומטי. שמעתי מישהי ממשילה את התודעה שנודדת, היא אומרת, זה כמו לחיות, זה כמו לנסוע עם פנצ'ר, או יותר גרוע, כמו כשחסר אוויר בגלגל, נכון? כל הנסיעה, קשה מאוד להחזיק את ההגה, נכון? וכל הכל רועד. אז לא רק כל הנסיעה ככה, כל החיים שלנו ככה. הכל רועד כשאין לנו נוכחות. אז אנחנו בתרגול שוב ושוב, התרגול מזמין אותנו להניח למה שהיה, להניח למה שיהיה, לטובת מה? לטובת מה שיש עכשיו. גם אם הוא נעים וגם אם הוא לא נעים, לפגוש. ומה שעוזר להתנתק מסרטי הקולנוע שרצים לנו בראש, המחשבות על מה שהיה, התוכניות על מה שיהיה, כל זה לוקח אותנו הרחק מהרגע הזה. אז מה שעוזר לנו להיפרד מהסרטים האלה, ממערכת הקולנוע הביתית שיש לנו בראש, זה הגוף והנשימה, ולחזור אליהם בישיבה ובהליכה, זה כפות הרגליים והתנועה של הרגליים. ולחזור לזה שוב ושוב, לאט לאט התודעה נרגעת. לאט לאט היא נשארת, כמו שמאמנים כלבלב. והכלבלב אומרים לו, סטי, תישאר, רגלי, או מה שאומרים לכלבלב. והוא מלא אנרגיה וסקרנות, והוא רץ משם לכאן, ומריח פה, מריח שם. ואנחנו לא כוסים עליו, אנחנו לא חובטים בו. עם הרבה סבלנות. אנחנו שוב ושוב בו. ולאט לאט הוא בורח פחות רחוק, הוא נשאר יותר זמן. זה מה שקורה גם לנו, לאט לאט נשארים פה יותר. ומתפתחת צלילות תודעתית. ואפשר יותר לראות את מה שמונח בקרקעית האגם. כמו בזמן גאות ושפל. וכשיש שפל, המים נסוגים, ומה שהיה שם כל הזמן מתחת למים נחשף. ואז אפשר לפגוש אותו באופן מיטיב יותר. יש במסורת דרשה, שיעור, מה זה הדרשות? זה בעצם שיעורים שהבודה נתן, שנקרא משל החץ, משל החיצים. והבודה שואל את הנזירים והנזירות, מה יותר כואב? להיפגע מחץ אחד, או להיפגע מעוד ועוד 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 חיצים? אז הם אומרים לו, ברור, שאלה רטורית, ברור שעדיף רק חץ אחד, פחות כואב מעוד ועוד חיצים. אז הוא אומר, החוויה, או מה שקורה לנו, אירועי החיים, שאין לנו עליהם שליטה, זה החץ הראשון. וכאן, בריטריט, יכול להיות שהכאב בברך, שמתחיל בישיבה, או הכאב בשכמות, או העייפות והנמנום, או החוסר שקט, או לא הספיק לי האוכל, או פנטזתי על אוכל אחר, או כל מיני דברים שקורים לנו כאן בריטריט. המזגן לא מקרר, המזגן מחמם מדי. אלה אירועי החיים, זה החץ הראשון. ומה זה החיצים הנוספים? מה זה החץ השני והשלישי והרביעי? זה החלק שבנו שמגיב לחוויה. החלק שבנו שאו ששופט את עצמנו, או שמאשים מישהו אחר, או שמתקרבן, או שכועס, או שמפתח אסטרטגיות התמודדות אוטומטיות, קופצות, כן? דברים אוטומטיים. זה קורה נורא מהר. פשוט לראות את זה. זה החלקים שמכאיבים לנו באופן שהוא לא הכרחי. והצלילות התודעתית שמתפתחת כאן עוזרת לנו לראות את זה. יש לנו חבר, היה לנו חבר, מורה בתובנה וחבר יקר שנפטר מסרטן לפני כמה חודשים, יונתן דומיניץ, והוא סבל מטינטון. וטינטון זה כשיש צליל באוזניים שלא מפסיק כל הזמן. אבל זה לא נכון להגיד שיונתן סבל מטינטון. ליונתן היה טינטון. הוא לא סבל ממנו. כשאני שאלתי אותו על זה, איך אתה חי עם טינטון בלי לסבול? הוא אמר, הפסקתי להיאבק בו. הוא אמר שלושה דברים. הפסקתי להיאבק בו, עשיתי איתו שלום, התיידדתי איתו. וזו ההמלצה שלנו להיום, כשאנחנו פוגשות ופוגשים את החוויה ואת התגובה האוטומטית, את החיצים. אם אפשר לראות, זו החוויה, זו האמת של הרגע הזה. מה האמת של הרגע הזה? יש לי את החוויה הזאת והזאת. כמו טינטון, יש חוויה. האם אפשר לא להיאבק בה? האם אפשר לעשות איתה שלום? האם אפשר להתיידד איתה? כששאלתי אותו מה זה נתן לו לא להיאבק, לעשות שלום ולהתיידד, הוא אמר זה נתן לי חופש. שחרר אותי מהקושי, מהדוקה. אז אלה ההנחיות לתרגול היום. ככל שאנחנו, כל פעם שאנחנו חוזרות שוב ושוב, אל הגוף, אל הנשימה בישיבה, אל הכפות הרגליים בהליכה, כל פעם שאנחנו עוד רגע אחד נפרדות, נפרדים מלאן שתשומת הלב נדדה, מסכימים, יש צריכה להיות כאן הסכמה, הסכמה להיפרד, להניח בצד, זה לא שהמחשבות לא חשובות, הן חשובות. אבל לעת עתה זה התרגול. אנחנו שמים אותם בצד לטובת מפגש בלתי אמצעי עם מה שקורה עכשיו. ואז עם המפגש, במפגש הזה לראות האם אפשר לא להיאבק, לעשות שלום, ולהתיידד. אז בואו נתרגל. כל פעם שנשים לב, שצומת הלב נדדה, פשוט נחזיר אותה אל הגוף והנשימה עם סבלנות, שוב ושוב ושוב.